אז ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט. היום אני הולכת לדבר על נושא סופר חשוב, שזה בעצם איזה השקעות כדאי שיהיה לכל משפחה באשר היא, לכל משפחה, לכל יחיד, לכל מי שחושב להשקיע ובאמת רוצה לנהל את הכסף שלו בצורה הנכונה. אז מהם שתי סוגי ההשקעות שכדאי להתחיל מהם, שכדאי שיהיו לכל אחד בתיק ההשקעות שלו, בהתנהלות הכלכלית. תיק השקעות זה נשמע משהו כזה גדול, אבל בסוף זה משהו שחשוב, זה סוגי השקעות שחשוב שלכל אחד יהיה. ואגב, עוד מעט גם נגלה שסוג אחד לכולם יש, אבל לא כולם יודעים שזה קיים, ולא כולם יודעים שזה השקעה, ולא יודעים איך לנהל את זה. אז בואו נתחיל באמת מהסוג הראשון. סוג ההשקעה הראשון הוא שוק ההון, השקעה בשוק ההון. מי שלא מכיר את העולם הזה, זה באמת יכול להישמע כמו משהו מאוד גדול. ובאמת, שוק ההון הוא דבר גדול, אבל כשבאמת מפרקים את זה רגע ומבינים ממה מורכב שוק ההון, שוק ההון מורכב בסך הכל משני מרכיבים. כל הדבר הענק הזה, סך הכל שני מרכיבים, אגרות חוב ומניות. אז אני לא אכנס בדיוק מה זה אומר כל דבר בסגרת הפודקאסט, אבל אני כן נגיד ש... בגדול, בגדול, אגרות חוב נוטות להיות סולידיות יותר, תלוי איזה אגרות חוב, אבל אגרות חוב יכולות להיות סולידיות, כלומר בסיכון נמוך, ולעומת זאת מניות, בדרך כלל הסיכון שלהן הוא תמיד יהיה גבוה, כלומר הסיכון של מניות הוא יהיה תמיד גבוה. אגרות חוב יש כאלה שהן בסיכון גבוה ויש כאלה בסיכון נמוך, ובמניות הסיכון, השקעה במניות, הסיכון תמיד יהיה גבוה יותר, כשהשקעה במניות זה פשוט שאני משקיעה במניה, אני, יש לי איזשהו חלק בחברה, נגיד אני משקיעה במניה של חברת אמזון, אז קניתי 10 מניות, אז יש לי מתוך סך המניות, חלק של 10 מניות, מתוך כל סך המניות, יש לי בעלות כלשהי בחברה, בסכומים קטנים אין לזה באמת כל השפעה על החלטות החברה, אבל מי שמחזיק סכום גדול של מניות של אותה חברה, אז בהחלט שיש לו השפעה, נניח והבעלים מחזיק 10% מהמניות של אותה חברה, אז יש לו השפעה מאוד גדולה. ואיך בעצם מרוויחים ומפסידים בשוק ההון? לפי הירידה והעלייה של ערך המניות וערך אגרות החוב. באופן כללי, שוב גם פה אפשר קצת יותר להעמיק באגרות חוב, אבל באופן כללי זה בעצם ביקוש והיצע, זה מה שקובע את המחיר. ככל שיותר אנשים רוצים לקנות מניה מסוימת או אגרת חוב מסוימת, המחיר שלה יעלה. ככל שפחות אנשים רוצים לקנות, אז המחיר שלה ירד. ככה מרוויחים וככה מפסידים בשוק ההון. באמת העיקרון הוא מאוד מאוד פשוט. זה בעצם כל שוק ההון, כל הדבר הגדול הזה, בסך הכל שני מרכיבים בלבד, וברגע שמבינים את זה, זה מאוד מפשט את הדבר הזה, את המושג הגדול הזה שנקרא שוק ההון. שוב, כמובן שיש מה להעמיק ויש המון סוגי מניות ויש המון סוגי אגרות חוב, וגם לא, מה זה אגרת חוב ומה זה בדיוק מניה, מה ההבדל ביניהן. אני לא אתעמק פה, רק מה שחשוב לי שתבינו במסגרת הפודקאסט פה, זה באמת כל העניין הזה שאיגרת חוב יכולה להיות מאוד, ברמת סיכון מאוד נמוכה, לעומת מניה שתהיה תמיד ברמת סיכון גבוהה. יש מניות יותר מסוכנות, יש מניות פחות מסוכנות, שזה כמובן הרבה פעמים קשור לחברה עצמה, שבעצם ככל שחברה יציבה יותר, הסיכוי גדול שהמניה תעלה לאורך הזמן, אבל גם זה לא תמיד מבטיח שום דבר. אז אנחנו פה מבינים שבעצם השקעה בשוק ההון לא מבטיחה לנו אף פעם רווח, כי אפשר להפסיד, אפשר להרוויח, אנחנו לא יודעים מתי יקרה הפסד, אנחנו לא יודעים מתי יקרה רווח. אבל מה שאנחנו כן יודעים, שזה מאוד חשוב לדעת לגבי שוק ההון, שלאורך זמן בהשקעה בפיזור רחב בהרבה מניות, מה שנקרא מדד, אוקיי, מדד ה-S&P 500, מדד תל אביב 35, מדד... אוקיי, יש המון מדדים, אבל בעיקרון יש מדדים שהם המרכזיים. המדד S&P 500 הוא המדד המוביל של 500 החברות הגדולות ביותר בארצות הברית, ובארץ זה מדד תל אביב, מדד תל אביב 100, אם אני לא טועה, שינו אותו כמה פעמים, 100, 125, אבל לא משנה, יש בו 100 החברות הגדולות ביותר בישראל, שבעצם שמונפקות בבורסה, שבעצם אפשר לקנות את המניות שלהם. ואז בהשקעה באמת בפיזור רחב של הרבה מניות, אז אפשר לראות בגרפים, אם מסתכלים על נתוני העבר, שלאורך זמן המחירים תמיד עלו. כלומר, גם אם היה ירידות נקודתיות או תקופתיות, נגיד עכשיו אנחנו בשנה האחרונה במדד ה-S&P 500 ומדדים נוספים, רואים ירידה, אבל לאורך הזמן אפשר לראות שיש מגמה של עלייה. כלומר, בעצם אם אני אשקיע לטווח ארוך, אני אהיה מוכנה לשים את הכסף שלי לטווח ארוך, לטווח ארוך הכוונה היא מעל 10 שנים, אז אני אראה בטווח ארוך בסבירות מאוד גבוהה, שוב לפי נתוני עבר, אף פעם לא נדע מה יהיה בעתיד, אבל בסבירות מאוד גבוהה אני באמת אראה עלייה. אני אראה שערך הכסף שלי עולה, אבל זה בהסכמה לשים את הכסף לטווח ארוך. כלומר, שוק ההון בתפיסה שלי מתאים מאוד לטווח הארוך. בטווח הקצר אמנם אפשר גם להשקיע, אבל אז אנחנו נעשה את זה בסיכון נמוך. כי לא בהכרח שנצליח להרוויח, כי אם לא יהיה לנו מספיק זמן לחכות עד שתבוא העליות, אז אנחנו יכול להיות שנפסיד, כי אנחנו צריכים למשוך את הכסף, נניח, ואני צריכה כסף לעוד שנתיים. כי אני יודעת שעוד שנתיים אני צריכה לשלם לקבלן כסף על הדירה שעכשיו בבנייה. ויש שם הרבה אנשים אומרים, יש לי כסף לשנתיים, איפה אני יכול לשים אותו ולהרוויח? והתשובה היא שלא כל כך אפשר להרוויח בטווח כזה קצר, כי בעצם אם יהיה הפסד, אף אחד לא מבטיח שבזמן קצר, נניח עכשיו שמנו את הכסף, בעוד חצי שנה יהיה איזשהו משבר בשוק ההון, כמו שהיה בשנת 2022, תחילת 2023, קצת מתאושש, אבל עדיין בתוך המשבר, ובאמת הכסף ירד, אחרי חצי שנה תהיה ירידה של 20%, נניח יש 200,000 שקל, 20% זה אומר שהפסדנו 40,000 שקל, טווח של שנה וחצי עד שצריך למשוך את הכסף, בעצם עבר חצי שנה, אחרי חצי שנה משבר, עוד שנה וחצי צריך למשוך את הכסף, זה לא טווח שהוא מספיק כדי באמת לדעת בסבירות גבוהה שזה יחזור לעלות, כמו, לפחות לפי נתוני העבר. ולכן בטווח קצר אנחנו לא נצפה להרוויח. אפשר באמת לשים את הכסף בסיכון נמוך ולהשקיע אותו באגרות חוב, אבל אז גם אפקט הרווח כמובן יהיה הרבה הרבה יותר נמוך. כשאנחנו מדברים על בעצם רווח, אז הכוח המשמעותי של השקעה בשוק ההון לאורך זמן, זה כמובן בעצם שאפשר לעשות רווח, אבל זה גם הריבית דריבית, הריבית דריבית זה הרווח על הרווח, כלומר, עשיתי מגיעים בשנה הראשונה 10%, אז עכשיו בשנה אחרי זה, ה-10% שאני אעשה בשנה השנייה, כבר יהיה גם על הסכום שהפקדתי, וגם על הרווח שעשיתי בשנה הקודמת, כלומר, יש פה רווח על הרווח, ויש לזה עוצמה מאוד מאוד חזקה, זה משהו שקשה להדור בפודקאסט, תמיד בהדרכות שלי אני מראה את המספרים, וכמה לאורך זמן הריבית דריבית הוא כוח דרמטי, אז אני גם מזמינה כל אחד מכם לפתוח מחשבון ריבית דריבית בגוגל, ולראות את האפקט של הפקדה בשוק ההון לאורך זמן עם ריבית דריבית, ובאמת לראות את הרווח שאפשר לייצר לאורך זמן. אבל זה כוח מאוד משמעותי, ואלברט איינשטיין טבע את המושג, מייחסים לו את הביטוי ריבית דריבית הכוח החזק ביותר בעולם, עד כדי כך, בגלל העוצמה שלו, שככל אנחנו צוברים יותר כסף, אז גם אפקט הרווח הופך יותר ויותר משמעותי, בהתחלה מן הסתם האפקט לא יהיה משמעותי, כי אם אנחנו בסכומים התחלתיים, אבל עם הזמן זה הופך להיות מאוד מאוד עוצמתי. אז שוק ההון, אז בעצם הבנו את העיקרון, הבנו את שזה מורכב מניות לאגרות חוב, הבנו שלאורך זמן אפשר להרוויח, כמה אפשר להרוויח, בואו נדבר במספרים. אז אם אנחנו משקיעים בשוק ההון במניות, כלומר בסיכון הגבוה לטווח ארוך, אנחנו נצפה ממוצע של בין 8, בואו ניקח 8%, בסדר? 8% זה הממוצע שעל פיו אני משתמשת בחישובים ובמחשבונים, כלומר זה מקובל בנתוני העבר, וזה מה שאני לוקחת בתכנון, כשאני משקיעה לטווח ארוך 8% על ההשקעה. אם אני מפקידה כל חודש 1,500 שקל לצורך העניין, אז אני בעצם מחשבת שכל חודש אני בעצם מחשבת 8% שנתי, וככה זה יוצא לי את התכנון עם מחשבון ריבית דריבית, שיודע לחשב את הרווח על הרווח, ואני יכולה לראות כמה יהיה לי בעוד איקס זמן. וזה באמת השקעה שאמרנו מתאימה לטווח ארוך, למה? בגלל הסיכון להפסיד, וברגע שיש לי מספיק זמן קדימה לתקן את ההפסד, כמו שאמרנו, לטווח ארוך הזה יחזור לעלות וירוויע וייצר רווח, אז אני אוכל להרוויח את ה-8% הזה בממוצע. כלומר, היה שנים של 20% ו-30% רווח, והיה שנים של 20% הפסד, אוקיי? ואז זה בעצם מתאזן. נגיד, אפשר להגיד שהשנים שלפני 2022 היו שנים מאוד טובות בשוק ההון, מעל 20% רווח, והשנה האחרונה הייתה מינוס 20% רווח, אוקיי? מי ש... נגיד, לפי מדד ה-S&P 500. כמובן שאם אני משקיעה מניה בודדת, זה לא נכנס לסטטיסטיקה, אי אפשר לעשות הסתברות על מניה בודדת, אפשר לעשות סטטיסטיקה על באמת פיזור רחב, מה שנקרא, שאחד העקרונות באמת להצליח בשוק ההון, שנבדק מחקרית גם, זה באמת להשקיע בפיזור רחב. פיזור רחב זה אומר להשקיע במדד, מדד כולל הרבה הרבה מניות, אני לא מנסה לנחש מה יצליח, לא מנסה לנחש איזה חברה תצליח, ובעצם ההשקעה דרך המדד מאפשרת לי לייצר את הפיזור הרחב. אז אם אני אסכם את העקרונות של שוק ההון, זה בעצם השקעה לטווח ארוך, פיזור רחב, ובאמת ולקחת את הסיכון הגבוה, כדי שבאמת נייצר פה רווח. כמו שאמרתי, אפשר לייצר רווח גם מהשקעה בסיכון נמוך יותר, אבל הרווח בעיניי לא יהיה אפקטיבי מספיק כדי שנרגיש אותו, וגם אם אנחנו משקיעים לשלוש, ארבע, חמש שנים, הרווח לא יהיה פה באמת אפקט משמעותי, אלא אם כן אני שמה מיליון שקל ומרוויחה 3-4% לשנה, זה עדיין יעשה לי כמה עשרות אלפי שקלים. אבל אם אני מתחילה לך מסכומים קטנים, בטווח הקצר והבינוני, אני לא אראה פה את האפקט שהשקעה יכולה להביא לי, גם בגלל שהסיכון נמוך אז הרווח הוא יחסית נמוך, וגם בגלל שזה זמן קצר. כלומר, אם אנחנו באמת מבינים, גם דיברתי על זה בפרקים קודמים, שבסוף היכולת להרוויח מההשקעות זה היכולת להשקיע לטווח ארוך. אז אנחנו לא חיים רק את העתיד, הרבה פעמים אומרים לי, אבל אילה, כאילו, בסופו של דבר, אנחנו רוצים את הכסף היום, אנחנו לא רוצים אותו בעוד 20 שנה. אז באמת הדרך הנכונה לענות על השאלה הזאת ועל האמירה הזו, היא בעצם להבין שאנחנו מחלקים את המשאבים שלנו, מחלקים את המשאבים שלנו בין ההווה, בין ה... עתיד הקרוב, כלומר הטווח הקרוב, ובין העתיד הרחוק. הנה, אז זה בדיוק ממש מעביר אותי גם לזה שכבר לכולנו יש בעצם השקעות ושוק ההון. פנסיה, הקרן השתלמות, קופת גמל, מי שיש לו, אלו, כל המוצרים האלה זה בעצם השקעה בשוק ההון. הכסף הזה מושקע על מניות ומושקע באגרות חוב. בכל מוצר כזה יש מסלולים, יש מסלולים שהם רק מנייתיים, רק, כלומר, רק בסיכון גבוה יחסית, ולאור הזמן זה גם יניב את הרווח הגבוה יותר. כשאני אומרת רווח גבוה יותר לאור הזמן, זה יכול להגיע לעשרות, מאות אלפים, ואפילו מיליונים, בטח שמדובר, נגיד בפרישה, בפנסיה, שיש, למי שיש עשרות שנים, זה הפערים בין לשים את הכסף בסיכון נמוך לסיכון גבוה. אז יש לנו פה גם, יש מסלולים שהם רק מנייתיים, יש מסלולים שהם גם מניות וגם אגרות חוב, ויש מסלולים שהם רק אגרות חוב, ובעצם ברגע שאנחנו לא מבינים כלום בשוק ההון, אז הכסף הזה פשוט יהיה באיזשהו מסלול ברירת מחדל, שזה מסלול שבדרך כלל מחולק בין 50% מניות, 50% אגרות חוב, פחות או יותר ממש באופן כללי, וזה רמת סיכון בינונית כלשהי, כלומר זה יניב רווח, אבל מי שהכסף מיועד לטווח ארוך, כמו נגיד בפרישה, אז זה בעצם מצמצם מאוד את פוטנציאל הרווח האפשרי, וגם על זה כבר דיברתי בחלק מהפרקים הקודמים. אבל להבין שבעצם כבר יש לנו הרבה כסף בשוק ההון. תחשבו ש-20% מהשכר שלכם הולך לפנסיה. חלק על חשבון המעסיק, חלק על חשבונכם. עוד 10% לקרן השתלמות, מי שיש לו. בעצם, שימו לב, 30% מערך השכר שלכם, מי שמרוויח 10,000 שקל. 3,000 שקל, הפקדות בחודש לשוק ההון. זה המון כסף. וזו בלי קשר להפקדות אישיות, להפקדות מהחיסכון החודשי. אז רק את זה, ברגע שאנחנו לומדים לנהל את זה, זה בעצם אנחנו, קודם כל, לדעת שאנחנו כבר משקיעים בשוק ההון, ללמוד לנהל את זה בצורה הנכונה, בהתאם לטווח הזמן, בהתאם למטרות שלנו, כלומר, אם הכסף מיועד לטווח ארוך, אז בואו נתאים את רמת הסיכון לטווח ארוך ונרוויח יותר. אז הנה כבר ייצרנו פה דלתא משמעותית של רווח נוסף לאורך החיים, בלי מאמץ. זה דבר אחד. אבל צריך לדעת שזה מתאים לאורך הזמן, לזמן ארוך. וזה הדבר השני שבאמת באמת חשוב להבין, שכדי להרוויח בהשקעות באופן כללי, גם בשוק ההון וגם בסוג ההשקעה השני שאני אדבר עליו שהוא נדלן, אז היכולת להרוויח באמת, זה היכולת להשקיע לטווח ארוך, כי זה מה שמאפשר לי להכיל בלטמים, להכיל דברים שלא עובדים. אז גם שוק ההון לגמרי תומך בדבר הזה, הנתונים שלא תומכים בדבר הזה, אנחנו מסתכלים אחורה, יש זמני משבר, יש זמנים שלא מרוויחים, יש זמנים שמפסידים, ויש זמנים שמרוויחים הרבה, והיכולת להרוויח הרבה היא להישאר גם בזמן הפסד, ולהבין שאנחנו פה לטווח ארוך, ולא למשוך את הכסף כשיש הפסד. עכשיו, מעבר למוצרים, מעבר למוצרים שיש לנו כל אחד כבר בשוק ההון, וכבר שזה פנסיה, קרן השתלמות וקופת גמל, שזה יכול, שיש לכל אחד מכם לפחות חלק מזה, וכבר משקיע בשוק ההון, יש גם אפשרות להשקיע באופן אישי, באופן פרטי. יש אפשרות או דרך מוצר כמו קופת גמל להשקעה, או פוליסות חיסכון, שגם פה יש להם מסלולים שונים. אני לא אכנס בדיוק איך המוצר עובד ומה ההבדלים ביניהם, אבל בגדול זה פשוט מסלולים, מסלולי השקעה בשוק ההון, כשהסיכון הגבוה זה מסלול מנייתי, וככל שהאחוז המניות יורד, הסיכון באופן עקרוני יורד. ואז ככל ואם יש לכם מטרה לצורך העניין לחסוך לילדים החתונה, שזה עוד, הילדים עדיין קטנים ויש לכם עוד 15, 20, 25 שנה תצטרכו את הכסף, זה טווח מאוד ארוך ויכול להתאים פה בעצם סיכון גבוה, וזה אומר סיכון גבוה, פוטנציאל רווח הרבה יותר גבוה, אז זה באמת יתאים בהפקדות קטנות. אני כל חודש שמה כמה מאות שקלים בקופת גמל להשקעה, זה כמובן לא המלצה אלא רק מספרת על מה שאני עושה. אז אני שמה את הכסף כל חודש מפקידה לקופת גמל להשקעה, כמה מאות שקלים עבור העתיד של הילדים, בנוסף לכל ההשקעות האחרות שלנו, וזה נכנס למסלול בסיכון גבוה, אני יודעת שאני צריך את זה בערך הכל 20 שנה, ובינתיים שיש למקסם את פוטנציאל הרווח, וגם אם יהיה הפסד, כמו שהיה בשנה האחרונה, אז הנה זה כבר מתחיל לעלות בחזרה, ואנחנו מתחילים לחזור חזרה, ואפילו להתחיל להרוויח על הכסף הזה. אז באמת פה אפשר להפקיד, היתרון הגדול בשוק ההון, ולמה זה סוג ההשקעה שצריך להיות לכל אחד, שפשוט אפשר להפקיד מסכומים מאוד קטנים, 100-200 שקלים, 200 שקלים ברוב החברות זה יהיה המינימום, נגיד להפקיד לקופת גמל ההשקעה, אפשר להשקיע בסכומים מאוד מאוד קטנים, ולאורך שנים זה הולך ומצטבר, אז גם היכולת הזאת לעשות הוראת קבע, משהו שיורד קבוע ולא משנה מה, זה מה שהופך להיות מוצאה, זה מה שגורם מעבר לרווחים גם להצליח ובאמת לצבור שם משהו, באמת ההתמדה הזו של ההוראת קבע, של חודש אחרי חודש, נכנס כסף קבוע, אופן קבוע להשקעה, ולא רק אם נשאר, זה גם יתרון מאוד גדול בשוק ההון, אני יכול לעשות הפקדות קבועות מסכומים מאוד קטנים, וזה בעיניי זה מה שמתאים לשוק ההון. בעצם המוצרים שכבר קיימים בשוק ההון, השקעות לטווח ארוך בסכומים קטנים. זה השימוש שלי בשוק ההון, ככה אני רואה שנכון להשתמש בשוק ההון, כי בסכומים גדולים אני אישית יעדיף להשקיע בנדלן, באמת אני אדבר על זה, אבל ככל ויש הון עצמי גדול של כמה מאות אלפים, הרבה פעמים יהיה נכון יותר לשלב נדלן בגלל המינוף. אני מאוד מתחברת לעולם הנדלן, עשינו הרבה כסף מעולם הנדלן לעומת שוק ההון. בשוק ההון אנחנו משקיעים את בעצם יש לנו את הפנסיות, קרנות ההשתלמות שלנו, בעצם את ההשקעה עבור הילדים לעתיד, שזה לא סכומים מאוד גדולים כי זה מצטבר עם השנים, והגדול שלי בין 5.5, אז סך הכל באמת 5 שנים שיש הפקדה כל חודש, וזה מצטבר, זה מצטבר לכבר כמה עשרות אלפים, ועם השנים זה יצטבר למאות אלפים. באמת זה הדרך להגיע למטרות גדולות, אם אנחנו רוצים לעזור לילדים, ורוצים, אוקיי, כל מטרה כזו שבאמת לעתיד הרחוק, הדרך להגיע לזה, בהנחה ואין לנו סכומי כסף גדולים כל חודש עושים בצד, זה להתחיל מסכומים קטנים, גם 200 שקל בחודש, לאורך זמן יצטבר ל-100,000 שקל לפחות, אוקיי, זה כבר עזרה מאוד גדולה, זה כבר הרבה יותר מה שנקרא מכלום, וכדאי להתחיל עם מה שיש, וזה באמת המקום של שוק ההון, שכדאי שלכל אחד יהיה את זה, בהתנהלות הכלכלית, בעצם ניהול של הכספים הקיימים בשוק ההון, פנסיה, קרנות השתלמות, קופת גמל, והפקדות נוספות ככל ואפשר לשוק ההון באופן קבוע, לפי מטרות מוגדרות, כדי שרמת הסיכון תתאים, כלומר אם אני צריכה כסף לעוד 3 שנים, אני לא אסכן את הכסף, או אשים אותו בסיכון מאוד נמוך, בעצם למטרות שהן קרובות של שנה, שנתיים, עדיף לשים פיקדון בבנק, היום בגלל שהריביות מאוד עלו, בשנת 2020, אני מדברת בתחילת שנת 2023, אז גם בבנק אפשר לקבל ריביות יחסית טובות של 3-4%, ולא צריך לסכן את הכסף בשוק ההון. לעומת זאת, שוב, אם הכסף מיועד לטווח ארוך, מאוד כדאי להפקיד אותו בשוק ההון. ושוב, זה לא המלצה, זה מה שאני עושה, זה הדרך שאני פועלת, ואני נזהרת מלהמליץ, כי פשוט אין לי רישיון להמליץ, ואני גם לא יכולה לייעץ ולהגיד, לכוון, ככל ואני לא מכירה מספיק את הנתונים האישיים שלכם, אבל באמת, תשתמשו בשוק ההון, בהפקדות קבועות, לטווח ארוך, והרווחים שאפשר להפיק מהם הם באמת מאוד מאוד משמעותיים, ברמה של לשלש את הסכום שלכם, ולהבין שהרווח עם השנים הופך להיות החלק המשמעותי בהשקעה, זה הכוח של ריבית דריבית. הרווח, כן, תקשיבו לי טוב עכשיו, הרווח הופך להיות החלק המשמעותי מהצבירה של הכסף, כלומר ההפקדות הולכות ונהיות החלק היותר ויותר קטן, והרווח עצמו הופך להיות החלק המשמעותי, כלומר בעצם הרווחים הם יהיו רוב הכסף שיהיה לכם בסוף הדרך, שזה מדהים כשמבינים את הכוח של זה, שבעצם עם אותו כסף בדיוק אני יכולה שיהיה לי הרבה יותר כסף בסוף הדרך, בהנחה ואנחנו משקיעים נכון ומשתמשים בכוח הריבית דריבית. שכמובן שאם לא משתמשים בזה אגב, ערך הכסף נשחק, והכסף שאותם 100,000 שקל שנניח והצלחתי לחסוך, אם אני לא אשקיע את זה, אז אותם 100,000 שקל יהיו כבר שווים הרבה פחות בעוד 20 שנה לצורך העניין עם הכסף הזה מיועד לעזרה לילדים. ושוב, אני גם רוצה להגיד פה ולהדגיש, לא שאת כל הכסף שלנו אנחנו נשים לטווח ארוך של עוד 20 שנה, אבל אנחנו נחלק, אוקיי? אם יש לי 2,000 שקל חיסכון בחודש, אני אחלק את זה בין הטווח הקצר, בלטמים, חופשות, אוקיי? כל דבר שצריך, שאנחנו רוצים שיהיה לנו כסף בצד לטווח קצר, אני לטווח הבינוני, אני יודעת שיש לי מטרה, יש בר מצווה עוד 3 שנים, אז אני אחסוך את הכסף, שוב, בצד, או אולי בסיכון מאוד נמוך בשוק ההון, ועוד איזשהו סכום, נגיד 500 שקל, אני מחליטה שזה יהיה לטווח הארוך, ואז אני יכולה לקחת את הסיכון הגבוה, ולייצר את הרווח, אפקט של 500 שקל, אורך 20 שנה, בעצם ישלש לכם את הצבירה, יכפיל או ישלש, צריך לבדוק את זה, אבל ככל שעוברות השנים, הרווח תופס אפקט מאוד מאוד משמעותי, ושוב, לא כל הכסף יהיה לטווח ארוך, אבל כשאני יכולה לשים כסף לטווח ארוך, אני בהכרח על הכסף של הטווח הארוך, יעשה רווח הרבה יותר משמעותי, וזה מאפשר לי לצבור הון, לצד זה שיש לי כספים גם לטווח הקצר, כמובן וכמובן שצריך שיהיה יכולת חיסכון כבסיס להשקעה, אבל ככל וזה באמת עובד בהפקדות קבועות, וזה כבר, זה הופך לתוצאה, כי אצלי נגיד הכסף שעובר לקופת גמל להשקעה כל חודש, זה מבחינתי כבר הוצאה, זה לא כסף שנשאר לי בסוף החודש, אני לא בונה על זה, וזה באמת היכולת המשמעותית להצליח בהשקעות ולהצליח לצבור כסף, זה היכולת הזאת לייצר את הדברים, את ההתמדה הזו על ידי הפקדות קבועות, זה משהו שבאמת הוא הכי פשוט שיש, אבל הכי עובד שיש, לייצר הפקדות, לייצר הוראות קבע, לפי באמת המטרה, לפי טווח הזמן, ששוב, אם הטווח קצר, אל תסתכנו את הכסף, אבל בטווח ארוך בהחלט, שימו תמיד איזשהו סכום מתוך החיסכון החודשי שלכם לטווח ארוך, ותשקיעו אותו בסיכון גבוה כדי לייצר את הרווח הגבוה. אני מניחה שהנקודה ברורה, אבל באמת חשוב לי להבהיר כמה הנקודה הזאת חשובה של היכולת לעבוד בקביל גם על הטווח הקצר וגם על הטווח הארוך, ובטווח הארוך באמת לייצר את אפקט הרווח. אז זה החלק באמת הראשון של הסוג השקעה הראשון שלכל אחד צריך יש כבר בתיק ההשקעות בהתנהלות הכלכלית שלו, ומי שאין לו בנוסף לזה, אפשר להוסיף גם את ההפקדות הקבועות. אני חושבת שסכומים גדולים בשוק ההון זה פחות נכון, ומעט אני אסביר למה, ונכון יותר באמת להשתמש בזה בהפקדות קטנות. ואז עכשיו מפה אני עוברת לסוג ההשקעות השני, שהן השקעות נדלן. אז אני מאוד מאוד אוהבת השקעות נדלן בכלל, אני חושבת שהחיבור שלי לעולם ההשקעות הוא בעיקר דרך השקעות נדלן. לנו יש היום, שנייה, אני צריכה שנייה לנשום, רגע, אני אשתה רגע מים. אז אני ככה כבר בחודש שביעי, אמצע חודש שביעי של ההיריון, אורך השם, ומגלה שזה לא קל לדבר על אורך זמן, זה יותר קשה, אז נעשה את זה בהתאמה, זהו, אז עצרתי שנייה לשתות, ונמשיך. אז באמת, אז אני באמת הגעתי לעולם ההשקעות בעיקר מתחום הנדלן. שוב, אני גם, יש לי ידע מאוד רחב בשוק ההון, ואנחנו משקיעים בשוק ההון. אבל החיבור שלי הוא לעולם הנדלן, בגלל היכולת המאוד משמעותית בנדלן להשתמש במינוף. מה זה מינוף? זה כסף שהוא לא שלי, בעצם של הבנק או של כל גוף פיננסי אחר, שאני יכולה לקחת אותו, ובעצם להשקיע את הכסף, נגיד, הכי פשוט שיש, אני הייתי דירה, במיליון שקל, אז הייתי צריכה להביא בסך הכל 25% מהעון העצמי, ככל מדובר בדירה הראשונה, צריך 25% על עצמי, כי 75% אפשר לקבל משכנתה, אני צריכה להביא בסך הכל 250 אלף שקל, ואם ניקח הוצאות מסביב, אז זה בכלל עצם 5%, אז 300 אלף שקל, אני צריכה להביא בסך הכל 300 אלף שקל, כשהבנק נותן לי את כל השאר, הבנק נותן לי עוד 750 אלף שקל, ואז הרווח שאני עושה, הוא לא על 300 אלף שקל, הוא על מיליון שקל, אז ולאורך זמן, מה שקורה זה, המשכנתא נשחקת, השכירות משלמת את המשכנתא, או לפחות את רובה, ואז גם הערך עולה, גם המשכנתא נשחקת על ידי שכירות שלא אני משלמת, וזה לא על 300 אלף שקל, זה על מיליון שקל. ושוב, אני לא אכנס פה למספרים בתוך פודקאסט, אבל בטח ובטח שהאפקט של זה הרבה יותר משמעותי מאשר רווח על 300 אלף שקל, שלצורך העניין הייתי מפקידה בשוק ההון. כלומר, במצב כזה אני מצליחה להגיע לתשואות שהן דו ספרתיות, גם אפילו כשהריביות גבוהות, זה יכול לעבוד, וגם בלדלן, אני משקיעה לטווח ארוך, אני לא משקיעה לשנה, שנתיים, אז גם אם הריביות עכשיו קצת גבוהות, או שיש לצירה במחירים, כמו שאפשר לראות בתקופה הזו, שככל הנראה תהיה איזושהי הצירה, אז תהיה הצירה, ואחרי זה בטח מדינת ישראל, כל האינדיקטורים מראים על זה שהמחירים המשיכו לעלות, אז שוב, בגלל שאני משקיעה לטווח ארוך, אז אני יודעת שלאורך זמן, בסבירות מאוד גבוהה, אף פעם אין 100% ודאות בהשקעות, תמיד יש סיכון, אז אני באמת אעשה רווח, שהוא עושה רווח מאוד משמעותי לאורך זמן, של עליית ערך ושל שחיקת משכנתה, ושוב, על מיליון שקל, ולא על 300 אלף שקל, אילו הייתי משקיעה את זה בסוג השקעה אחר, כי בשוק ההון אפשר לקבל מינוף, אבל לא כמו בנדלן, שאני מקבלת 75% מערך הנכס, מהבנק בפריסה לאורך שנים, מחזר חודשי נוח יחסית, שהסוחר יכול להחזיר לי את רוב ההחזר החודשי. כמובן שיש גם סיכון שיש חודשים שהסוחר לא ישלם, לא יהיה תיקונים, ולא חסר סיכונים כאלה, אבל גם עם זה אפשר להתמודד באמת בהסתכלות, ואם יש לנו קרנות חירום, אנחנו מכינים בצד כמה חודשים שהסוחר לא יכול לשלם, ויש לי את זה בצד לשלם את המשכנתא, על כל אפשר למצוא פתרונות, בסדר? גם אני אספר לכם, אשתף אתכם, שאנחנו היום, יש לנו כמה נכסים, יש לנו 2 בארץ, ועוד 3 בחול, 1 בארצות הברית ו2 באנגליה, ואנחנו ממונפים מן הסתם, לקחנו הלוואות כדי לקנות את הנכסים, גם בחול וגם בארץ, הארץ לקחנו משכנתה, לחול לקחנו הלוואה לכל מטרה של 300 אלף שקל, זה בדרך כלל הסכומים שאפשר להגיע בהלוואות כאלה, והיום אנחנו בסיטואציה שאנחנו כרגע אחת הדירות היא בבנייה ואנחנו משלמים עליה משכנתה ואנחנו משלמים יחסית הרבה כסף החזר חודשי בלי שנכנס לנו בעצם שכירות וזה מכביד עלינו בתזרים החודשי אבל אנחנו יודעים שזה זמני ובהסתכלות על ההון שלנו שצמח אם אני אספר לכם שההון שלנו גדל בחמש שנים שאנחנו משקיעים כמעט 6 הוא גדל במעל מיליון שקל, בסדר? חלקו מחיסכון, אבל רובו מרווח של השקעות. וזה משהו שתחשבו שאם אני אקח מיליון שקל, יחלק את זה ב6, זה יהיה מתי, כמה זה, אני רוצה שממש להיות מדויקת, אז בואו נעשה את החישוב. אז אם אני לוקחת 1,200,000, שזה הסכום היותר מדויק, אני גם מנהלת את הכל בצורה מאוד מסודרת, אז אני יודעת, אז 1,200,000 ב6 שנים, זה אומר 200,000 שקל לשנה, בסדר? של רווח פלוס גם חיסכון, אבל הרוב מרווח, אז אם אני לוקחת אולי יכולת חיסכון שלנו בשנה הייתה 50,000, וזה גם בשנים הטובות, אז אם אני לוקחת, אז ניקח 150,000 רווח בשנה, שתבינו ש150,000 רווח בשנה, אם אני חלק את זה 12 חודשים, את הוספת של עוד 11,500 שקל כל חודש למאזן שלנו, אוקיי? כלומר, ההון שלנו גדל כל חודש בממוצע, ב-11,500 שקל, זה גם שוק ההון וגם נדלן, אבל רוב הגידול היה בגלל הנדלן, וזה באמת מהיכולת שלנו למנף ולצבור סך נכסים גבוה, אם יש לי סך נכסים של 2 מיליון, של מיליון שקל לצורך העניין, ועשיתי 10% רווח, אז הרווח שלי יהיה 100,000 שקל. אבל אם יש לי סך נכסים של 3 מיליון שקל בזכות המינוף, עשיתי 10% רווח, אז יש לי כבר 300,000 שקל, כלומר שילשתי את הרווח שלי. אז כמובן שיש גם מחזרים חודשיים והכל, אבל בסופו של דבר בהסתכלות כוללת, הרווח הרבה יותר גבוה מאשר ההחזר החודשי, שכביכול שאני מחזירה כסף לבנק, אני מחזירה, בעצם הריבית חוזרת לבנק, והחלק של הקרן, של הסכום שנלקח, שוחק את המשכנתא, אז כמובן שתמיד תמיד צריך לראות שיש התכנות ונכון לעשות את העסקה עצמה, ובאמת הריביות לא גבוהות מדי, אבל אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לתוך העניין של הריביות, אלא באמת להבין בסופו של דבר, שהיכולת המינוף, אוקיי, היכולת שהיא לקחת כסף מהבנק ולקנות איתה נכס הרבה יותר יקר, בעצם מאפשרת לפוטנציאל רווח הרבה הרבה יותר גבוה, וגם פה לאורך זמן, כי נקודתית יכול להיות שהנכס שלי יהיה באיזושהי ירידה, בטח בתקופה הקרובה, אבל לאורך זמן נכס, בטח ובטח במדינת ישראל, ערכו יעלה עם השנים, גם אפשר פה לראות גרפים בדומה לשוק ההון ושוק הנדלן הישראלי, מקום המדינה, גם אם היו תקופות של דשדוש וירידות, והיו כאלה, תמיד זה חזר לעלות, וחזר לעלות הרבה. מי היה מאמין ששנת 2022, אחרי 10 שנים של עליות, יותר מ10 שנים של עליות, תיתן לנו 20% על הנכסים שלנו, אף אחד. ומי שמתמיד ונמצא בשוק וקונה נכסים, קונה נדלן, בעצם יעשה את הרווחים, בדיוק בדומה לשוק ההון, שקונים כל הזמן בשוק ההון בלי קשר אם יש רווח או הפסד, אז גם בנדלן אפשר לקנות תמיד ולאורך הזמן, ככל הנראה זה יעלה, ותמיד אני כן שמה את הכוכבית הזאת, כי אנחנו לא באמת יודעים מה יהיה, אבל אני פועלת מתוך תפיסה שאני מבינה שלא להשקיע זה הרבה יותר מסוכן עבורי, הרבה יותר מסוכן עבור המשפחה שלי, כי מה שקורה זה המחירים עולים, והרבה השנה, אני חושבת שעכשיו אני גם באופן אישי, אנחנו מרגישים את זה מאוד, אני הולכת לסופר ואני אומרת הכל התייקר, ולא מתוך קורבנות ולא מתוך מסכנות, כי לי יש הכנסות נוספות, יש לי הון שהולך לגדל בהשקעות, אבל אני אומרת מי שלא משקיע, איזה בעצם המשכורת שלו הולכת ונשחקת, גם היא לא עלתה באותו רמה שהמחירים עלו, כלומר זה לא מספיק כדי לחסות את העליית מחירים, אז מחירי הדירות עלו, ואפילו לקנות בסופר זה כבר הרבה הרבה יותר יקר, וסחירויות עולות, באמת הכל מתייקר, ואם אנחנו לא נותנים לזה מענה דרך השקעות, אנחנו בעצם מוצאים את עצמנו כל הזמן הולכים אחורה, לא רק שאנחנו לא מצליחים להתקדם, אנחנו הולכים אחורה, כי ככה העולם היום עובד, ככה הכלכלה המערבית עובדת, שהמחירים בהם במגמת עלייה. אז כמו שההשקעות שלנו במגמת עלייה לאורך זמן, אז ככה גם המחירים במגמת עלייה לאורך זמן, וזה בא ביחד, ולכן חשוב גם לתת את המענה לדרך השקעות. אז השקעות נדלן, זה מרכיב שבאמת אני חושבת שבלי זה בתיק ההשקעות אין לנו מה לחפש בהשקעות, כלומר אפשר להשקיע בשוק ההון, אבל זה יהיה איתי, זה יהיה באמת יותר איתי, כי אנחנו לא יכולים למנף, וגם הסיכון בשוק ההון הוא הרבה יותר גדול מאשר הסיכון של השקעה בנדלן, בטח בארץ, אנחנו משקיעים גם בחול, אבל בטח כדירה, כלומר אם אין לכם עוד דירה ראשונה, הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות בעיניי זה לקנות נדלן, לקנות דירה להשקעה, וגם זה לא ירוויח בשנה שנתיים הקרובות בגלל התקופה הנוכחית, שוב אנחנו בשנת 2023 וריביות מאוד גבוהות של המשכנתא, באופן יחסי אגב, זה היה ריביות כאלה בעבר היו לוקחים משכנתאות גם 7% ו-8% ריבית, אנחנו התרגלנו בעשור האחרון ריביות נמוכות, אז זה לא שזה לא היה קיים, וגם לזה אפשר להתרגל כמו שמתרגלים להרבה דברים אחרים, אבל גם היום עם הריביות הגבוהות, עדיין מי שאין לו דירה ראשונה בארץ, לעשות את הצעד הזה, אם זה ללמוד איך עושים את זה, אם זה לקחת מישהו שיעשה את זה עבורכם, זה לא משנה. למה? כי אנחנו חיים במדינת ישראל, אנחנו רוצים לגדר את עצמנו מפני עליית מחירים דרמטית, במחירי הסחירות ומחירי הדיור, לקנות דירת מגורים, כי אם המחיר יעלה, אנחנו כל הזמן נלך אחורה. אם הוא יישאר במקום, אז בסדר, אז לפחות לא הפסדנו, וגם אם הפסדנו קצת, נגיד דרך הדירה ירד בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות, עדיין זה עדיף בהרבה מאשר להישאר בחוץ ולראות את המחירים עולים, ואז באמת שאין מה לעשות, ולכן החשיבות המאוד גדולה כמו דירה בארץ. מעבר לזה, דירות נוספות, נכסים נוספים, גם פה באמת המינוף מאפשר להתקדם לנכסים נוספים. אני אישית דירה ראשונה בארץ, ויש לי עוד דירה נוספת בארץ, שאני כנראה בהמשך אמכור אותה, כדי לקנות נכסים בחול. אנחנו עובדים עם חברה מאוד ספציפית, אני ממש לא ממליצה לכל אחד לקנות נכסים בחול, ולא עם כל אחד. אנחנו עובדים עם ליווי ספציפי, שאני מאוד ממליצה עליו, ואנחנו משקלים דרכיו שלושה נכסים, עם מאתרים ונכסים, ובעצם אנחנו קונים נכסים על שמנו, שמכנסים לנו שכירויות כל חודש, כמעט כל חודש, יש גם חודשים שלא, כי בדיוק הנה עכשיו, בשתי הנכסים ביחד התחלף לנו סוחר, אז לא נכנס לנו שכירות בחודש האחרון, אבל באמת מיד כבר נמצא סוחר חדש, ובחודש הבא כבר נקבל שכירות, אז באמת אנחנו, אני אוהבת את הנכסים בחול, כי הם מאפשרים לי תזרים גבוה, אמנם יותר זולים, אז עליית ערך תהיה יותר נמוכה מן הסתם, כי אם אני קונה נכס ב-400,000 שקל, אז אם הערכו עלה ב-10%, אז זה יהיה 40,000 שקל. בארץ אני קונה נכס במיליון שקל, כי קל לי יותר להשיג מינוף משכנתא בארץ מאשר בחול, אז מן הסתם שהעליית ערך כבר של 10% זה יהיה 100,000 שקל, ולא 40,000, אבל מה שמאוד נוח בנכסים בחול, ולנו מאוד מתאים בהתנהלות הכלכלית שלנו, זה התזרים הגבוה, כלומר שהסחירויות יותר גבוהות, לעומת הנכסים, כלומר אני אוכל להשיג בין 6-9%, תלוי איפה משקיעים, אבל בדרך כלל, היום אנחנו משקיעים באנגליה, וזה סביב ה-6%, אבל בואו נעשה את זה, נגיד נכס של 400,000 שקל, יכניס לי בערך 2,000 שקל סחירות, ואז זה אומר שאני יכולה באמת להביא חלק עוד עצמי, חלק מימון, וזה יחסה לי את רוב המימון, ואפילו ישר לי תזרים חיובי, כלומר ישר לי עודף כל חודש, אבל מה שחשוב לדעת, כשאנחנו מתחילים להשקיע, גם בנדל"ן, אנחנו לא מצפים להכנסה חודשית ולא מצפים להרוויח בטווח קצר. כלומר, מה זה אומר? כשאני משקיעה בנדל"ן, כשאני נכנסתי להשקעות נדל"ן, בעצם התחלתי לבנות את ההון שלי לעתיד הרחוק. כמו שהסברתי לכם שבשוק ההון אנחנו בונים את העתיד לטווח הרחוק יותר, כלומר, אנחנו עושים את הרווח הפוטנציאלי בטווח הרחוק, גם פה בנדל"ן, לא חשבתי שאם היום אני אקנה נכס, מחר אני כבר אוכל לשבת רגל לרגל ותהיה לי הכנסה פסיבית. הבנתי שאני קודם כל מתמקדת בלהגדיל את ההון שלי, זה אומר שאני לא מכניסה כסף, אני אפילו מוציאה קצת כסף, ועכשיו החודשים האחרונים זה גם קצת הרבה יותר, כי אנחנו כרגע באחת הדירות בארץ בלי שכירות, אבל אני מבינה שאני בונה פה את ההון שלי לטווח הארוך, יש לי הון שהולך וגדל, כמו שאמרתי לכם, במאות אלפים כל שנה, משהו שבלי השקעות נדל"ן לא הייתי מצליחה לעשות בחיסכון חודשי, אז נכון שאני לא נהנית מזה כביכול היום, אלא זה יהיה יותר בעוד כמה שנים, אני מתכננת בערך בעוד 4-5 שנים ממש להשתמש בזה כהכנסות פסיביות, אבל בינתיים אני רק בונה את זה ואני לא נהנית מזה כביכול ברמה החודשית, ומה שכן, יש לי הון שהולך וגדל, יש לי ההון שלנו שהלך וגדל, אפשר לקנות גם בית למגורים לפני שנה, בעצם היום יש לנו גם דירה למגורים וגם 4 נכסים להשקעה, אני חושבת שזה בהחלט עבורי זה הישג מאוד מרשים, אני מאוד גאה במה שהשגנו, תוך כדי בעל בצבא, ילדים קטנים, אני עכשיו בהיריון שלישי, ברוך השם, באמת תוך כדי העומס של החיים, התחתנו מאוד צעירים, תוך כדי עומס חיים, לימודים, עבודה, עשינו את המהלכים האלה, באמת עם מזכורות מאוד רגילות, עשינו את זה, ובאמת התקדמנו מנכס לנכס, ויש לנו היום באמת הון משמעותי שהולך וגדל, וזה באמת היכולת הזאת להשתמש במינוף בנדלן, אז יש לנו גם בארץ וגם בחול נכסים, הכי פשוט שיש נכס להשכרה, שיש לנו דיירים שמכנסים לנו כל חודש את השכירות, ובאמת הערך של זה עולה, החוב נשחק, ואנחנו באמת רואים את ההון שלנו בזכות זה הולך וגדל, ומאפשר לנו לממש מטרות מאוד גדולות בעתיד הקרוב ובעתיד הרחוק יותר, וכשאנחנו עדיין, זה לא אומר שאנחנו היום חוסכים כל שקל ומצטמצמים, אנחנו עדיין היום נהנים מהכסף שלנו, יוצאים לחופשות, יוצאים למסעדות, קונים בגדים, אבל הכל בצורה מבוקרת, מתוך הבנה שאנחנו חושב לנו מאוד גם לדאוג לעתיד שלנו, ובאמת אנחנו עושים את הבחירות האלה מתוך שילוב של גם ליהנות היום, אבל גם באמת לדאוג לעתיד, ומתוך הבנה שאם לא נעשה את זה, יהיה הרבה יותר קשה, ואני כבר רואה היום, ככל שיש לנו יותר ילדים, ההוצאות גדלות, יותר קשה לחסוך. ואם לא היינו עושים את זה בזמן הנכון, אז באמת זה היה יותר קשה. כלומר, מי שעוד לא שם, מי שעוד לא התחיל אפילו, ועכשיו כבר עם כמה ילדים, זה באמת יותר קשה. לא שזה לא אפשרי, אבל זה ייקח יותר זמן. כלומר, אנחנו שמנו גז בתחילת הדרך, שאלנו חיסכון גבוה, חסכנו הרבה, השקענו בשלב מוקדם, וזה באמת ככה הלך וצבר תאוצה, והיום אמנם יכולת החיסכון החודשית שלנו פחתה, בגלל שההוצאות גדלו, אבל גם יש לנו הון שנצבר בהשקעות, אז גם אנחנו לא חוסכים קצת פחות, יש לנו גיבוי דרך ההון שהולך וגדל. אז אם אני אסכם, באמת דיברתי פה על הרבה דברים, אבל מה שהיה לי חשוב באמת להגיד, שבסך הכל לא, כאילו למה ההשקעות הנשמע כזה ענק וכזה גדול וכזה רחוק לפעמים, אבל בסופו של דבר, תתחילו מהדברים באמת הסולידיים כביכול, שוק ההון לא כל כך סולידי, אבל תתחילו מהדברים הרגילים, אוקיי? ממה שכבר יש לכם בשוק ההון, פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, דבר ראשון, איך לנהל את הדבר הזה, ואפשר באמת להרוויח פה המון כסף אם עושים את זה נכון לאור הזמן. תתחילו בהפקלות קטנות לשוק ההון, אם זה בטווח ארוך, אז תייצרו פה רווח משמעותי עם השנים. אפשר דרך קופת גמל להשקעה, אפשר לפתוח תיק השקעות עצמאי, שגם זה לא תורה מאוד גדולה, פשוט יש להשקיע קצת ללמוד את זה, אבל זה מאוד פשוט לנהל גם תיק השקעות עצמאי, אבל אפשר גם דרך מוצר מובנה, שכמו קופת גמל להשקעה, שפשוט מפקידים את הכסף, ובית ההשקעות עושה את כל ההשקעה עצמה. אפשר, וזה בשוק ההון, בנדלן, אם עוד אין לכם דירה ראשונה, לשאוף לדירה ראשונה כמה שיותר מהר, ומעבר, ולהשתמש במינוף, לא לקחת, לא לעשות את הטעות ולקחת משכנתה נמוכה, כי לסיים אותה מהר, לא. המטרה שלכם בשלב ראשון היא לצבור, שווי נכסים כמה שיותר גדול, כדי לקבל אפקט רווח כמה שיותר גדול. שוב, ככל וזה, אתם יכולים לעמוד בזה ברמה חודשית, בהחזרים החודשיים, ובאמת לייצר פה הון, ולא להיות בראש שאנחנו רוצים כמה שפחות חובות, אלא בראש של איך אנחנו מייצרים כמה שיותר הון. זה חשיבה פיננסית, זה צריך לסגל אותה. וצריך להבין למה כדאי לקחת מינוף בצורה נכונה. גם זה צריך לעשות בצורה מבוקרת ונכונה, וצריך להבין את הסיכונים ואיך לנטרל אותם, אבל למה כדאי להשתמש במינוף, ואיך זה יכול להגדיל את ההון בצורה משמעותית לאורך השנים. אז להשתמש בנדלן בארץ, קודם כל, אני חושבת שקודם כל, שוב, ככל ואין לכם אפשרות בכלל לקנות בארץ, כי אין לכם יכולת לעמוד ביחזרי משכנתה לצורך העניין, או שאתה לא תקבלו משכנתה, אז אפשר גם לסנות לחול. אבל עדיף לדעתי להתחיל מדירה בארץ, אחרי זה לפנות לנכסים בחול. אני מאוד אוהבת שוב את הכוח של המינוף, את ההכנסות החודשיות, את התזרים, לייצר ממש תזרים, אפילו שיש לי איזשהו רווח כל שקטן כל חודש ברמת התזרים, כלומר מגדיל את החיסכון כל חודש. באמת צריך פה כמובן תכנון כלכלי מאוד מעמיק, וזה מה שאני עושה בליוויים שלי, אבל באמת גם עושים את השינוי, את ההבנה בחשבה הפיננסית, איך אפשר לקחת את כל המשאבים הכלכליים ולהשקיע אותם בצורה נכונה כדי להגדיל את ההון, וגם להבין בכלל למה מינוף, מה זה שוק ההון יותר לעומק, ובאמת להבין בזה הרבה יותר טוב כדי לקבל ביטחון להשקיע. אבל באמת נתתי לכם פה בפרק הזה את העקרונות החשובים ומאיפה להתחיל. כלומר, באמת באמת לא צריך להתחיל ולהסתבך יותר מדי, ולא צריך להתחיל ולחשוב שיש איזה אלפי סוגי השקעות. שוק ההון, נדלן, סולידי בארץ, אחרי זה נשאר גם לפנות לנדלן חול. גם פה דירות רגילות להשכרה, לא כל מיני קרנות למיניהם, ובסוף אל תחפשו הפתקאות. לכו על הכי סולידי בהתחלה, הכי רגיל, מה שאתם מכירים, מה שאתם מבינים, זה מאוד חשוב בהשקעות לעשות מה שאתם מבינים. ותתחילו משם, אז שוק ההון, מה שהכספים שיש, שוק ההון לטווח ארוך בהפקדות קבועות, נדלן, דירה ראשונה בארץ, ואחרי זה לפנות להשקעות בחול, בדירות להשכרה, בסדר? לא משהו אחר. יש המון מוצרים שונים ומשונים, שלרוב אתם לא תרוויחו מהם הרבה. וזה סוגי ההשקעות שכדאי שיהיה לכל אחד מכם בתיק ההשקעות. במקום, אני רציתי לעשות לכם סדר, שלא תתבלבלו בכל העולם הזה, שתבינו שזה לא באמת תורה כזו גדולה. כל אחד מכם יכול לעשות את זה, זה סוגי השקעות באמת נגישים ופשוטים, אפשר ללמוד את זה מאוד מאוד בקלות. יש קורסים מדהימים, מדהימים לנדלן, יש קורסים מעולים בשוק ההון, ושוק ההון זה באמת פשוט ללמוד, שלא צריך יותר מכמה שעות של השקעה בלמידה. נדלן זה דורש יותר, אבל גם פוטנציאל הרווח הוא יותר גבוה, אפשר מישהו שיעשה לכם את זה, אפשר ללמוד את זה בעצמכם, רק אל תעשו לבד. הסיכון בלא להצליח בנדלן הוא גדול, כי אנחנו קונים נכס יקר. אני עשיתי את הטעות הזאת והשקעתי לבד, ועד היום אנחנו משלמים את המחירים, אז לכן אני ממליצה בחום רב או ללמוד את זה בעצמכם, או לקחת מישהו שמלווה משקיעים לאיתור דירות להשקעה, ולא חסר אנשים טובים כאלה שיודעים לאתר נכסים להשקעה, וככה לעשות את זה. בסדר, שוק ההון, נדלן, לא להסתבך, באמת, שזה לא כזה עולם גדול ומסובך כמו שחושבים. אחרי זה יש עוד המון סוגי השקעות שאפשר להתפתח אליהם, וזה אחרי זה שיש לנו עודפים. תתחילו מהדברים הרגילים, הסולידיים שכבר יש לכם, ואתם רוצים לגדל את עצמכם מבחינת מגורים בארץ, ואתם רוצים לקבל מימון בקלות ומינוף בקלות. אלה סוגי השקעות, שוק ההון, נדלן, אל תסתכלו יותר מדי ימינה ושמאלה. אני אומרת לכם את זה מתוך ניסיון אישי שלי, מתוך ליווי של המון לקוחות. היכולת להרוויח באמת ולייצר אפקט של הון משמעותי, זה בנדלן, היכולת באמת להתחיל מסכומים קטנים, ולהרוויח סכומי כסף לאורך זמן, זה שוק ההון בטווח הארוך. אז זהו, ככה אני אסכם את זה, וממש מקווה שהצלחתי להעביר לכם, ולפשט לכם את הדרך, וכמובן שבתוך כל דבר יש המון פרטים, אבל באמת שמבינים את העיקרון, מבינים את התמונה הגדולה, הרבה יותר קל להיכנס לתמונה ולקחה לפרטים של התמונה ולהתחיל ולעשות בפועל. אז תבינו את החשיבות הזאת של להשקיע ולהגדיל את ההון שלכם ולהשיג מטרות שחשוב לכם ופשוט אחרת. אני באמת אומרת, מי שלא משקיע גוזר על עצמו מוות כלכלי, גוזר על עצמו שעם השנים פשוט יהיה לו הרבה יותר קשה להתקיים כלכלית, כי המחירים פה הולכים ועולים, וזו עובדה בעולם המערבי, בכלכלה המערבית, זה לא משהו שיפסק, המשכורות לא עולות באותו רמה, לא עולות באותה מהירות, פשוט מי שלא משקיע פשוט ימצא את עצמו מאחור, ולכן כל כך חשוב לשים על את הדגש, ולא להזניח את זה, כי זה בעצם משהו גם שאנחנו לא מרגישים אותו במיידי, אנחנו לא מרגישים את הרווח עכשיו שעשיתי השקעה בשוק ההון, אני לא ארגיש את השינוי בחיים שלי במיידי. בטווח הארוך זה אפקטים, זה אפקט שאין לו, אין, כאילו אמרתי לכם את זה במספרים, זה אפקט של, כשעושים את זה נכון, זה יכול להגיע לעשרות אלפים, מאות אלפים בשנה, ובטח שזה מאפשר להשיג הרבה יותר בחיים, ולא בעבודה קשה יותר. אני שונאת לעבוד קשה. ומה שאני כל כך אוהבת בהשקעות, שבאמת יחסית בקלות, ובזמן עבודה הרבה יותר מועט, הרווחנו הרבה כסף. אז זהו, אני מקווה שתיקחו את זה מכאן, וזה ייתן לכם את הדרייב להתחיל ולהעמיק עוד בעולם ההשקעות. אז אני אשמח שתשתפו את הפרק הזה עם מישהו שככה יכול להתערם מזה, אם זה ברשתות החברתיות, אם זה לשלוח למישהו קישור, וגם תשתפו אותי, מה לקחתם, איך היה לכם, אפשר בקבוצת הפייסבוק להבין את הכסף שלכם, אפשר לשלוח לי בפרטי הודעות, אני ממש שמחה לשמוע תגובות, אז שיהיה לכם המשך יום טוב, שבוע טוב, מתי שאתם לא שומעים את זה, ולהתראות.